ברוכים הבאים לדיבור עצמאי, פודקאסט על עיצוב עסקים. אני מיכאל שוורץ, יושבת לידי מירב שחם, האחת והיחידה.
שלום.
כי אני צריך לעשות עליך הקדמה, ואני תמיד לא נעים לי לעשות הקדמה, כי אני מפחד להגיד משהו שהוא... כאילו, אולי זאת לא איך שאת מגדירת עצמך.
לא, אבל זהו, שאין הגדרות. כאילו, אני עכשיו, כאילו, כל דבר שאתה אומר אני זה, אבל אני באמת חושבת שאין הגדרות. אין איזושהי הגדרה.
אוקיי.
אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, אבל...
אז אם את שואלת איך מירב, מה את עושה בחיים?
אני יודעת, אני משתדלת כאילו לשרוד אותם איכשהו. אני יודעת. סתם.
וואי, ובנימה אופטימית זאת, בוא נשמע את הפתיח. טוב, מירב, ברוכה הבאה. איזה מרגש שבאת.
כן, גם אני מתרגשת.
יש לי רעיון. בוא נגיד דברים שכולם מכירים שעשית. הפתיח של פאודה.
פאודה ישר כאילו זה איזשהו מין סימון סטטוס, כאילו אני לא יודעת מה.
מי לא מכיר את פאודה?
כן.
המיתוג של אינדי נגב. כן. במשך עשרות שנים.
המיתוג של אינדי נגב, נכון. עכשיו יש כל מיני פתיחים של סדרות שעשיתי לאחרונה, החיות המוצלחות שלי, הפסיכולוגית, מי שראה, סדרה מצחיקה מאוד.
זה מצחיק מאוד?
כן.
שם, כאילו ראיתי את הפרומואים בטלוויזיה בחג שהייתי עם המשפחה, וזה נשמע כאילו בא לי. להעיר את הדוב.
להעיר את הדוב, כן, שזה גם היה כיף, כיפת ברזל היה לפני זה, שזה גם היה סדרה בקשת. עכשיו יש עוד שתי סדרות שעוד מעט יוצאות.
את אומרת, כאילו אמרת לי קודם בפני הקלטה, לא מוזיקאית פעילה, למרות שגם בזה יש לך היסטוריה?
כן, אני מנגנת על חליל צד מגיל קטן, וניגנתי בכל מיני הרכבים, והוצאתי אלבום בשנת 2012, שזה היה איזשהו פרויקט כזה מאוד מיוחד שעשיתי, וזהו, ולפני יומיים הופעתי במחווה של רוברט וייט, לכבוד רוברט וייט, שהוא חבר טוב שלי מהגן. וזהו, כן,
נכון, יש לכם את מאוד... כל הזמן מגיבים אחד לשני בפייסבוק.
כן, בדיוק, וזהו, אני... ומוזיקה בכלל, ובעבודה גם כל מה שקשור לסאונד וקצב, ואנימציה לפי הקצב ועריכה ודברים כאלה, זה דברים שאני מאוד אוהבת לעשות.
מהמם. אז תפרי לנו איך הגעת לעולם העיצוב.
הגעתי במקרה האמת יחסית, זאת אומרת, לא רוצה לדבר על התיכון, לא שנים פחות זוהרות שלי, אבל תמיד ניגנתי וחשבתי שאני אהיה במוזיקה ואני אהיה מוזיקאית, וכמעט התחלתי במסלול הזה, ובאיזשהו מקום הרגשתי שכאילו טיפה רגע מציתי את העניין הזה, וזה משהו שאני יודעת ומכירה, ובא לי להיחשף למשהו חדש. והיו לי שתי חברות שלמדו עיצוב, אחת למדה בויצו והשנייה בחולון, והם קצת חשפו אותי לעולם הזה, ותמיד מאוד, מאוד אהבתי דברים שקשורים לעיצוב, אהבתי צילום, אהבתי גם קצת אופנה, דברים מהסוג הזה, אבל לא ציירתי, לא הייתה לי שום, לא הייתי בוועדת קישוט, לא הייתה לי שום נגיעה לאומנות מהסוג הזה בילדות שלי. ופשוט הלכתי ועשיתי קורס תיק עבודות, וניסיתי להתקבל רק לויצו, והתקבלתי לויצו, ואני שמחה שהייתי שם, למרות שזה לא זה. זה באמת בית ספר מדהים, שכאילו אני מרגישה שהם לקחו אותי עם כל הבוסריות שלי, ונתנו לי איזושהי תפיחה על השכם, ואיזשהו חיבוק מאוד גדול, ועזרו לי להיות אני ה... המשודרגת.
מה זאת אומרת?
להגיד. מה זאת אומרת? תראה, התחלתי ממקום מאוד חסר ביטחון, כמו כולם נראה לי, אבל מאוד מאוד חסר ביטחון ביחס לאנשים אחרים שהרגשתי שהם הרבה יותר טובים ממני בהכל. ולא יודעת, המרצים, המורים, האנשים שעברו איתי את הדרך הזאת, המנחים שלי, היו מאוד מאוד, מאוד אהבו את הקמומיות כנראה שיצא לי. וזה היה תהליך איתי, זאת אומרת, אני חושבת שרק בשנה ג' וד' כבר הבנתי דברים, כאילו נחתו אצלי דברים. והבנתי שאני צריכה, כאילו שבעצם אני צריכה להיות אני ולעשות מה שאני אוהבת, אז הבאתי הרבה את המוזיקה לתוך העיצוב וזהו. ככה דרך.
ברעיונות את אומרת לעצמך שאת לא מאיירת.
נכון.
אבל יש לך מלא עבודות מאוירות.
נכון.
מה הקטע?
זה בדיוק המקום הזה, האמת. של אם תיתן לי עכשיו לצייר אותך אחד לאחד, אין סיכוי. יהיה לי מאוד קשה לחכות את המציאות, נגיד, מהמקומות האלה, למרות שכולנו כבר מבינים שיור זה לא בדיוק ככה. אבל אני חושבת שמזה תמיד נבע חוסר ביטחון שלי, העניין הזה שאני לא... הקשר של העין והיד הוא לא איזשהו קשר סימביוטי, כמו אצל אנשים אחרים. וזה בא אצלי ממקומות אחרים, אז אני לא מאיירת, כלומר, אני תמיד אתן איזושהי אינטרפטציה שלי ואנסה לעקוף.
שאת לא עושה רישום ריאליסטי במובן הזה?
כן, כן. אני תמיד כאילו אנסה לעקוף את הדבר הזה. ורוב הסיכויים שאני לא אצליח גם לחכות, לא יודעת מה, לאייר איזשהו טקסט מסוים לספר ילדים ולעשות בדיוק את ה, לא יודעת מה, את החדר של הילדים עם הבובה והדובי וזה, זה לא יקרה.
יצא לך כזה...
כן, לא, לא יקרה.
ו... מתי? כאילו, התחלת בלהיות שכירה או התחלת בישר להיות עצמאית?
לא, לגמרי שכירה. איך שסיימתי, עבדתי בפלייגראונד, שהם עושים את העיצוב להוט, כאילו את כל הפוסט להוט, פלייגראונד שורטקאט. עבדתי שם, אחרי זה עברתי לעבוד בעוד סטודיו לפוסט, שנקרא 10 אצבעות, שיושבו בקשת ועשו כל מיני דברים, גם לקשת, גם שם הייתי עוד שנה, ואחרי זה עבדתי 5 שנים במחלקת הפרומו של רשת. שם הייתי 5 שנים, ושם כבר היה, עכשיו כל התקופה הזאת של משהו כמו כמעט 7 שנים, עשיתי עבודה בבית, זאת אומרת לקחתי פרויקטים ועבדתי אחרי עבודה. עבדתי בלילות, עבדתי, זאת אומרת, המשכתי את העבודה בדברים שלי, אם עשיתי כל מיני טיפות לאלבומים, או את העיצוב של אינדי נגב, או קליפים, או כל מיני דברים כאלה, עשיתי אחרי שחזרתי מהעבודה. וזה היה שנים מאוד מאוד אינטנסיביות. אבל העבודה הזאת במקביל הביאה אותי למקום הזה, שאחרי איזה כמה שנים ברשת הבנתי שאני לא רוצה יותר להיות שכירה. ולא רוצה יותר להגיע למקום ולשבת בו מינימום 9 שעות כל יום. הבנתי שאני רוצה, אני רוצה משהו אחר. אני רוצה משהו אחר. אני רוצה גם לעשות את הדברים שלי יותר, כאילו להכניס את הדברים שלי להתמקד בהם ושהם יהיו הדבר. מאוד פחדתי מהעניין הכלכלי, שבטח נדבר עליו, אבל אני מאוד שמחה שעשיתי את זה. מאוד שמחה. ואני חושבת שגם השנים האלה עזרו לי גם לפתח את עצמי כמובן.
אז את כאילו פחות משבת מ9 שעות על דברים ביום?
אני לא רוצה להגיד לך כמה שעות ביום אני יושבת. סתם, זה מאוד תלוי בתקופות. אני יכולה לשבת ביום גם לפעמים שעה. ויש תקופות שזה לילות.
כן.
לילה.
זה כאילו מהדברים המגניבים, החופש שיש בתור...
כן, כן.
בתור עצמאי.
כן, וגם אתה נהיה איפשהו קצת, כאילו אתה נהיה יותר יעיל, יותר זריז, יותר, כאילו משהו מתחיל להתקמפרס כבר בתהליכי עבודה.
בוא נעבור, כאילו נהיה רגע בשלב הזה של לעבור מסחירה לעצמאית.
כן.
זה כאילו, זה היה פשוט ככה, באו מלא לקוחות ואמרו לך, תעשי לנו מלא מלא עבודה, או...
לא. לא, מה שקרה אצלי זה שאני נכנסתי להיריון. וילדתי.
הכי טוב להביא גורמים חיצוניים שהכריחו אותך לקבל את ההחלטה.
וגם כשאתה עוזב את העבודה, אף אחד לא כועס עליך שאתה הולך למקום אחר, כי יש המון אמוציות בקטעים האלה, שכאילו מוכזבים ממך, למה אתה הולך? זה כאילו...
יש עוד מוכזבים על ילד.
כן, אז זהו, אז כאילו ילדתי, ובמקום לחזור מחופשת לידה, לא חזרתי. נשארתי בבית. ואז באמת זה מין תהליך שהוא קצת יותר איטי, בגלל שהילדה מתחילה להסתגל בגן וזה, אז זה תהליך קצת יותר איטי, מצד אחד. מצד שני, באמת, כל הזמן לקחתי פרויקטים, כמו שאמרתי, ולכן כאילו הפרויקטים איכשהו זרמו, וזה לא שהיה, זה לא שזה קרה בבום, נהייתי פרילנס, אז בום, כאילו פתאום הייתי צריכה להביא לקוחות. כל הזמן, גם ככה היו לי. אז בהתחלה בחופשת לידה גם אין לך הרבה זמן להמון פרויקטים, אז אתה לוקח פרויקט, שני פרויקטים, מתחיל כאילו להתגלגל עם זה. ואז כבר ששכרתי סטודיו, אז באמת הגיעו יותר, יותר דברים. וגם אני מאוד, המטרה שלי הייתה לעשות סוויץ' מלעצב בעיקר נגיד למוזיקה, שזה מה שהייתי עושה בתור פרילנס בשנים שהייתי שכירה, לעצב לטלוויזיה. להגיע למקום הזה של הדבר הזה ש... זאת אומרת, חשבתי מה אני רוצה גם... היו לי כל מיני פאזות, היה פעם עשיתי גם וידאו למחול ועשיתי וידאו, כאילו עשיתי כל מיני דברים, ניסיתי לעשות כל מיני דברים, ואיכשהו בסופו של דבר, לפחות עכשיו בשנה וחצי האחרונות, זה נהיה רק טלוויזיה וקולנוע.
וואלה.
כן.
זה נשמע כמו סיפור הצלחה. על להציב מטרות וידים ואז לעמוד בהם. כי הסדרות שעשית להם פתיחים והדברים ש... שעשית, אז הם כאילו...
אני, כאילו...
המפורסמים, המיינסטרים, כאילו.
זה...
אני מקווה שזה לא כללה, כי זה מגיע למקומות אחרים.
לא, זה נחמד לי, זה נחמד לי לשמוע את זה, וכיף לי שאתה אומר את זה. אני כאילו קצת יותר קשה עם עצמי, אז אני לא חווה את זה ככה. אני חווה את זה בתור מין מסלול עם עקומה מאוד מאוד מאוד... כאילו עקומה איטית כזאת, שכאילו זה מין עלייה מדרגה מדרגה, ככה אני מרגישה, כי בעצם עברו, לא נעים לי להגיד את זה אפילו בכל רם, 12 שנה מאז שסיימתי ללמוד, אז כאילו זאת עקומה שהיא יחסית ככה איטית ובטוחה באיזשהו מקום. והדברים קרו, זאת אומרת, אני חושבת שבאמת בשנתיים האחרונות הדברים קרו בקצב קצת יותר מהיר, אולי. אבל כן, זה היה ממש כאילו ללמוד את הדרך. ללכת במסע.
זאת אומרת, אני מנסה רגע לשים את זה על ציר זמן. מתי החלטת שאת רוצה להיות בטלוויזיה?
בוא אני אגיד לך ככה.
לא לראות את זה, לעצב לטלוויזיה.
סיימתי ללמוד ב-2006. בסוף 2012 הילה נולדה. ואז אחרי הלידה שלה עזבתי את רשת. ואז הייתי פרילנס. ואז בערך מסביבות אני חושבת אולי 2015... עד עכשיו, אני כאילו יותר טלוויזיה. אוקיי?
אוקיי.
יש לנו את זה בערך?
יש לנו יותר. נשמע סבבה, מ-2015. עד היום.
כן, משהו כזה.
ואיך בעצם את שומרת על החופש? את כאילו, אני מניח שאת לא לקחת כל פרויקט, את בוחרת אותם בקפידה.
כן, בשנתיים האחרונות אני בוחרת. יותר בוחרת. בשנה האחרונה.
ולפני זה פחות בחרת?
אני די לקחתי באמת, כאילו, לקחתי באמת הכל מהכל, אבל התמקדתי בדברים מסוימים, ואז כשאתה מתמקד במשהו מסוים, אז גם הלקוחות מגיעים מהמקום הזה. אתה מבין למה אני מתכוונת?
כאילו, אולי...
זאת אומרת, כאילו, לא עשיתי אתרים, כי אתרים זה לא הצד החזק שלי. אז לא הגיעו אנשים שרצו שאני אצב להם אתרים. הגיעו אנשים באמת כאילו מעולם המוזיקה וקולנוע וטלוויזיה, כי גם, כי עבדתי בכל מיני מקומות שקשורים לזה, וכבר אנשים כאילו התחילו גם קצת יותר להכיר אותי. זהו, אנשים כאילו, אנשים רואים דברים שאתה עושה ורוצים כזה. אתה מבין? אז כאילו, זה...
יש לי שאלה כזאת. הסגנון שלך... באופן הכזה מעוות שלו והמתחק ממושלם וזה, נראה לי שהוא מושך כזה מאוד אינדי.
כאילו
הוא כזה רחוק מהמיינסטרים, שכאילו עסקית, זה נשמע כאילו זה רחוק מתקציבים.
כן.
איך כאילו...
כן, אנחנו תכף נדבר על העניינים של התקציבים, אבל כאילו...
אז...
אם אתה רוצה, אנחנו ניכנס לזה עכשיו.
יאללה, בואי, אל תעצרי את עצמך.
לא, אבל חשוב לי להגיד ששוב, בסופו של דבר אתה מנסה לעשות מה שאתה אוהב. כאילו, תחשוב שאני עבדתי באמת במקומות כאילו מאוד מתורבתים, והייתי צריכה לענות הרבה למיינסטרים בעבודה שלי. ואני בעצמי לא כזאת, וזה היה קונפליקט ביני לבין עצמי, זאת אומרת כל היום ללכת לסטודיו עוד יום ועוד יום ועוד יום, וללכת ולעבוד ולעשות את מה שצריך, ויש מלא לקוחות ומלא אנשים שמאירים לך הערות, ואתה צריך לעשות, ואתה צריך לאנוס את עצמך, לעצב דברים שגם אתה, כאילו גם ללמוד דברים חדשים, וגם לענות להרבה הרבה הרבה מאוד פונקציות, שהעיצוב שלך צריך לעמוד בהם. זאת אומרת, אני הרבה 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 עניתי, הייתי מענה ללקוחות. ובזמן הפנוי שלי רציתי לעשות את עצמי. כאילו רציתי, אני הרבה פעמים גם עשיתי דברים בסכומים מאוד פעוטים, אבל אמרתי להם, תנו לי לעשות מה שאני רוצה. סבבה, אני אעשה לכם את זה בחצי מחיר, אבל אני אעשה מה שאני רוצה, ואתם תגידו סבבה. ואני לא נעים לי להגיד, אבל באמת, 90 ומשהו אחוז מהפעמים האלה זה עבד. ועשיתי קליפ בלי תקציב בכלל, וזה שעות על שעות שהייתי יושבת ברשת בלילות ועובדת, רק בשביל להוציא מעצמי דברים שאני אוהב, ולא דברים שאני צריכה שמישהו אחר יאהב. אז יש לזה מחיר כלכלי, ברור שיש לזה מחיר כלכלי, והמון שנים היה לזה, ואני חייבת להגיד שהיום, גם בגלל שאני עושה בעיקר באמת תליכים לסדרות או סרטים, אז זה איכשהו נהיה שם בלנס בעניין הזה. כי גם התקציבים הם הרבה יותר גדולים. גם יש דיאלוג כמובן עם הבמאי ועם עוד אנשים שמעורבים בסיפור. זאת אומרת, יש אנשים שכן צריכים לאשר מצד אחד. מצד שני, אני כן מרגישה שכבר מכירים דברים שעשיתי ומכירים אותי ונותנים לי את החופש. סומכים עליי יותר לעשות דברים. וזה מקום ש... הכי טוב לי בו כרגע.
אני רוצה לדבר רגע על משהו שציינת, שאת אומרת לאנשים, אני אעשה לכם את זה בכלום כסף, אבל אני אעשה את זה איך שאני רוצה. אני רוצה לדבר רגע על הדרייב הזה ליצור. פשוט ליצור ולבוא לידי ביטוי.
היה לי תמיד איזשהו דרייב להוכיח את עצמי, לעצמי אפילו. כאילו גם לנסות באמת להתעלות על עצמי בהרבה פרויקטים, לא לשעמם את עצמי, לא לשעמם אחרים. יכול, אתה יודע, זה כמו טיפול פסיכולוגי. יכול להיות שזה קשור לזה שבבית ספר לא הייתי כל כך נוכחת. ואיפשהו, כי לא אהבתי את מה שנבדו שם. ואז פתאום שמצאתי משהו, כאילו מצאתי דבר לעשות שאני ממש אוהבת, אז פתאום אני מצליחה, זאת אומרת, אני מצליחה לאתגר את עצמי, ואני מצליחה לעשות, ואני רוצה לעשות עוד ולהשתפר וכו'. כאילו, זה עונה על השאלה? אני לא יודעת, זה עונה על השאלה?
באיזשהו מקום כן.
כן.
יש לי שאלת המשך.
אוקיי.
הסגנון שלך הוא כזה ייחודי. אני לא שואל, אני אומר, לתחוש, לדעתי. וכאילו, יש איזשהו, לא יודע, כמו מאפיינים כזה, שהם לא בהכרח ויזואלים בהכרח, לא בהכרח ויזואלים בכלל, שעוברים בין כל מיני דברים, עבודות שאת עושה, שזה תמיד כזה מתחכים מושלב, ותמיד מוזר קצת, ותמיד קצת כזה מרחיק וגם יפה. זאת אומרת, הסתכלתי נגיד על הפתיח של להעיר את הדוב,
אוקיי.
שזה בכלל כזה, מאוד כזה, רק וידאו ושכבה גרפית. נכון. ועדיין יש שם כאילו בטיפול הצבעוני בוידאו, בפוטאג' עצמו, שנראה כזה, כמו פילים כזה מקולקל, ושפג לו התוקף ודברים כאלה. שהתחושה שבאיורים שאתה עובר בצורה מאוד מובהקת, עוברת גם שם, למרות שאין שום דבר ויזואלי ספציפית משם.
האמת שאני חייבת להגיד שלהעיר את הדוב היה שיתוף פעולה לגמרי עם הבמאית קרן מרגלית. זאת אומרת, כאילו, זה ממש מבחינת התסרות של זה, זה היה שיתוף פעולה לגמרי, וגם ביום צילום. אבל מבחינת העיבוד, כן, כאילו, שמה חשוב לי מאוד שתהיה הנגיעה שלי. כאילו, אני איכשהו מחפשת, אני מחפשת את החומר, פשוט מחפשת את החומר בתוך הדברים. כאילו, אני לא יודעת, קשה לי להסביר את זה.
האמת שזו תשובה ממש טובה, לחפש את החומר, כי כאילו החומר והחומריות בא לידי ביטוי בכל טכניקה ובכל מדיום בצורה אחרת. אבל השאלה שלי היא כזאת, זה דורש הרבה אומץ בעיניי. לעשות את הדבר שלך כל הזמן? כאילו מי שעושה את דברים שכבר כשאנשים אחרים עושים, אז כאילו יש לו כבר את האישור החברתי שמה שהוא עושה זה סבבה, ואת מביאה משהו אחר. אני מנסה לחשוב, נגיד, כי
מה אתה מתכוון לזה שאין סגנון מסוים שזה כל פעם משהו אחר? או
כן, גם אני אספר לך על החוויה שלי. הרבה פעמים כשאני ניגש לפרויקט, אז אני מתחיל אני ואילנה קוראים לזה בלפחד ממנו איזה תקופה, ואז אני צולל את
הכל. אני בדיוק רציתי לדבר על זה תכף. כן.
ונגיד בפרויקט מה של אילנה, אז שמנו בלוז זמן מתי היא עובדת על הפרויקט שלה, וכאילו בתוך הלוז היה גם משבצות של לפחד.
לגמרי, אני מבינה אותה, מה שיש.
אז, סתם, באמת שאני לא יודע לאן זה מוביל, אבל כאילו, יש משהו בלעשות דברים שהם מאוד ייחודיים ולא כמו כולם, שדורש, לא יודע, אולי יותר זמן לפחד?
תקשיב, אני
חושב אולי כזה פחד יותר, יודעת, מועיל?
תראה, אני מדברת על זה, האמת, לא מעט אני חושבת עם הסטודנטים, או שאולי לא מספיק. אני מפחדת כל הזמן. כאילו, דבר ראשון, אני בן אדם חרדתי, בלי קשר עם תעודות. אבל לקחת פרויקט זה מפחיד. זה נורא מפחיד. וזה מפחיד אותי עד היום. זה נורא מפחיד, ואני עד היום חושבת שאני לא אצלח את זה, ועד היום אני חושבת שכאילו שהולך להיות לי נורא נורא קשה, ושאני חייבת להוכיח את עצמי, וזה שהם בכלל לקחו אותי ונותנים לי את הסכום שביקשתי, אז עכשיו אני כאילו, זאת אומרת, חובת ההוכחה עליי, כדאי שזה יהיה מהר. והעניין הזה של לוחות זמנים וזמן, זה גם משהו ששווה לדבר עליו, כי טלוויזיה זה דבר מלחיץ, אין הרבה זמן. אז הפחד הזה הוא נמצא כל הזמן. מה שכן, כאילו למדתי בתוך התהליך, קצת לפרק אותו. זאת אומרת, התהליך שאני עושה, שזה מין איזשהו אני גם יכולה לתאר עכשיו את התהליך, זאת אומרת, גם אם אני מקבלת סדרה לראות, אז אני אצפה בכמה פרקים ששלחו לי, אני אצפה, אני אבין במה מדובר, אני אכתוב דברים, ובמחברת, זאת אומרת, אני אתחיל להוציא משם כל מיני מילות מפתח, או דברים מהסוג הזה, ואז אני אעשה איזשהו מין brainstorming ויזואלי, לוח השראה, או מה שזה לא יהיה. זאת אומרת, אתה מפרק את התהליך, ואז זה נהיה קצת יותר קל, אבל השלב הזה שבו אמרו לך, אוקיי, סבבה, תתחיל, ואתה יושב ואתה צריך להתחיל, הוא שלב מפחיד. מפחיד, מפחיד, מפחיד.
עד היום.
עד היום.
למרות שסיימת ב-2006 ללמוד.
נכון.
ולמרות שכאילו את
מאוד, מאוד.
בטלוויזיה כבר.
כי שוב, בגלל שהאופי של העבודה שלי הוא לא אופי של כאילו תעשי לנו עוד משהו כזה, או שאפילו ברשת היה כל הזמן, אוקיי, עונה חדשה של מרוץ למיליון, או עונה חדשה של כל בוטק, או זאת אומרת, תעשי לנו עוד כזה. לא, אני עכשיו כאילו מקבלת כל פעם, שזה דבר מדהים, אני חייבת להגיד, יצירה, או יצירה אומנותית של מישהו, אני מקבלת את היצירה הזאת, ואני חייבת להתייחס אליה בתור איזושהי בועה בחלל. זאת אומרת, אני לא יכולה להפיל עליה פרויקטים אחרים שעשיתי בעבר, כי זאת יצירה אוטונומית, חדשה, ואז כל פעם, כאילו, זה הדבר הראשון שאני עשיתי בחיים, כאילו, זה מרגיש. כאילו, זה הפרויקט הראשון שלי בחיים.
יו. כן, אבל ואז, מה עושים? איך רעיון בא לעולם? רעיון חדש.
לא, אז אני אומרת, זה יותר קל בגלל התהליך שציינתי. זאת אומרת, כאילו היום גם יש לנו, נגיד שאני למדתי, לא היה, זאת אומרת, חוץ מהוטמייל לא היה כלום. אבל כאילו היום באמת יש לך את האינטרנט ויש לך כל מיני
גם לא היה פייסבוק, זה לפני פייסבוק?
לא היה כלום, באמת לא היה כלום. היום יש פינטרסט ורפרנסים וכל מיני דברים כאלה, דברים שקצת עוזרים ליישר קו עם הלקוח. זאת אומרת, הלקוח כבר לא חושב שאתה מתקשר איתו בטלפתיה. אז כאילו, אתה כן מגיש כל מיני רעיונות, תמיד אני דואגת לאסוף הרבה, הרבה, ואני אומרת הרבה פעמים, אוקיי, אתם רואים את זה, יש בזה משהו, אתם רואים את זה, יש בזה משהו, יש בזה משהו, אני חושבת לקחת משהו. זאת אומרת, אני איפשהו, האמת, הנטייה שלי בכל העבודה, ואיכשהו גיליתי את זה כשהייתי סטודנטית, היא, אני אגרן, אני מטוס סילון בשמיים.
כן, נראה לי פתחו פה שדה תרופה מעל הגג שלה.
כן, יש כזה. אז הנטייה שלי היא לגור המון 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 חומרים, ולהתחיל ללקט מתוכם. זאת אומרת, תמיד הפרויקטים שלי יהיו בהם מין תיקיות על תיקיות של כל מיני חומרים שאספתי.
כזה כמו לוח השראה, אבל בהגזמה.
כן, בהגזמה, כן, כן. ותמיד, גם הייתה תקופה ארוכה שהייתי עושה קולאז'ים בפוטושופ, אז חייבת להראות לך את זה פעם. זה פשוט דברים מטורפים שמצאתי, דליתי מתוך, באמת כאילו המון 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 חומר. ואני נזכרת בתקופה של הלימודים, כי בתקופה של הלימודים הכרתי את השוק פשפשים בחיפה, שזה נקרא השוק הטורקי, מי שלא היה שם חייב להגיע ביום שבת, או יום ראשון בבוקר, המון, הרבה יותר טוב. אמנם היה טוב יותר בעבר, אבל גם היום הוא מעולה, הרבה יותר זול. ושם, הייתי הולכת לשם, כל פעם הייתי ברמנית, והיינו הולכים אחרי המשמרת של שבת, בסביבות 6 בבוקר, היינו מגיעים לשם, והיה חושך, והסוחרים כבר היו שם עם כל הדברים שלהם, וזה תמונות שחור לבן אני לא יודעת מתי, וכל מיני ספרים ישנים, וכל מיני חומרים שכאילו הייתי קונה והייתי אומרת, טוב, אולי מתישהו אני אעשה מזה משהו. ואני חושבת שאני מאוד אוהבת שווקי פשפשים בכלל בעולם. אבל אני חושבת שאני שוק פשפשים, אני בן אדם שהוא שוק פשפשים. מה?
שעשית מזה משהו?
עם חלק מהדברים כן, תתפלא. עם חלק מהדברים כן.
כי אני נגיד גם ככה, ואני חושב שיש לי מיליון שטויות שקניתי ואמרתי, אני אעשה עם זה משהו. ועכשיו שסיפרתי לך שאנחנו כאילו, יש פה כל מיני שינויים בדירה ודברים, אז עשינו סדר ועפו את הספרייה, ואז יש נהיה פחות מקום לספרים, ופשוט ניתה לי הרמה ענקית של סטאף שאמרתי, אני אעשה עם זה משהו, ועכשיו אני לא יודע, כאילו, מתלבט אם לשמור את זה או לזרוק את זה.
שאלה טובה, אתה יודע, לא תמיד יש את הפלטפורמה לעשות עם זה משהו, אבל אני נגיד עשיתי את הארוחה, אז כשעשיתי את האלבום, אז זה היה גם משולב עם תערוכה, ובתערוכה כיכבו כמה מהמוניומנטים האלה שהיו לי.
מגניב.
אמנם באיזושהי, כאילו עשיתי מהם משהו, אבל הם היו שם.
אז בוא, אני רוצה שזה יהיה כזה קצת יותר אקשן אייטם, כן?
אוקיי.
ששאלתי איך בא רעיון לעולם,
כן.
תספרי לתהליך שלך.
כן.
את הולכת לאינטרנט, מתחילה לאסוף מיליארד תמונות? או שיש משהו קודם?
כן, כמו שהתחלתי להגיד, נגיד על סדרה אתה מדבר?
כן, איך עושים פתיח לסדרה?
איך עושים פתיח לסדרה? יש קורס כזה. אז כן, אז מה שהאמת היא שגם כשעבדתי עם מוזיקה זה היה אותו דבר. בעצם אתה מקבל איזשהו תוכן לידיים, שמישהו אחר חשב עליו, צילם אותו, עבד עליו. אתה מקבל את התוכן הזה, אתה צופה בו, לפעמים גם כמה פעמים, בשביל להבין אותו. ואז תמיד אני אכתוב דברים.
מה למשל?
מהמקום הזה, כאילו מאיפה זה איפה מתרחשת העלילה, עד המקום הזה של כאילו הדמויות הראשיות, ומה הקונפליקט שלהם, או לא יודעת מה. עד כל מיני דברים שעולים לי. זה יכול להיות רגשות, זה יכול להיות כל מיני דברים שעולים לי כשאני צופה. ואז אני באמת אלך למקום הזה של לחפש השראה. ואז זה יכול להיות גם תמונות, גם סרטונים, כל דבר שיכול לעזור לי להבין מה אני רוצה. יש פעמים, לא, האמת היא שזה נדיר, אז אולי זה נדיר, אבל יש פעמים מעטות שאני אומרת, בא לי לעשות את זה וזה תירוץ. אז יש גם לפעמים פעמים כאלה. של כאילו, בא לי להתעסק עכשיו עם סטופ מושן, ועכשיו זה יהיה תירוץ. אז אני גם לפעמים מחפשת כאילו רפרנסים של סטופ מושן, ואז... וזהו, ואז זה פגישה. פגישה עם היוצרים, שבפגישה אני מראה את כל מה שיש לי להראות. וזהו, ומתחילים לדבר על זה, זה נראה, זה כן, זה לא, לפעמים כאילו יש אחד או שני אנשים שאתה מולם, לפעמים זה חמישה אנשים שאתה מולם, ולכל אחד יש את האינפוט שלו, ומה הוא רוצה וזה. עד שבאיזשהו מקום אומרים, אוקיי, אנחנו מבינים לאן אנחנו הולכים, וזהו, והביתה. אז הביתה.
ולפחד זה בשלב הזה או בהתחלה?
בשלב הזה.
בשלב הזה.
ברור. ברור. פחד אלוהים.
ותגידי, שיחה כזאת עם הלקוח, שזה מאוד פתוח וזה גם על היצירה שלו.
כן.
כשאת עושה את העבודה שלך, זה נראה לי רמה מאוד גבוהה של שיתוף פעולה.
מה זאת אומרת גבוהה? גבוהה, לא נראה לי שיש דרך אחרת.
לא, יש דרך אחרת. תופתעי לגלות.
זהו, לא, כאילו, אני לא רואה דרך אחרת, סליחה.
כן, אבל זאת אומרת, אז השאלה שלי היא, כאילו, ברור, זה כאילו פסגת ה... ככה עושים את זה בגדול, נכון? בצורה הטובה. ויש מלא אנשים ש... לקוחות, אני מניח שבעיצוב אתרים ובעיצוב של דברים הרבה יותר פונקציונליים, ולא כאילו עבודה עם המונים,
כן.
זה הרבה יותר בולט, כי כאילו זה אנשים שלא יוצרים...
כן.
במובן היצירתי של ה... במובן ה... לא יודע, פלסטי, אומנותי של הסיפור הזה, אז פחות מוכר להם תהליכים כאלה, אז זה מבחינתם תבוא תעשה. אז אני שואל אותך, איך... תתני לנו איזה מחשבה, איזה טיפ על זה, על איך מגיעים לכזה שיתוף פעולה עם... כי נגיד, חלק מהתחקיר שעשיתי ב-20 שעות מאז שקבענו, זה קראתי את כאילו כתבה על הספר של סליגורי אלפי.
אוקיי, אוקיי.
Okay, ואז היה כזה שאתם מדברים, וזה, ודני סנדרס מתקשר אלייך לדבר על איך לקרוא לאיזה שיר, או...
כן, נכון.
ואני כזה, וואו.
לא, זה לא וואו, בכלל, כאילו, תראה, אני אמרתי כבר, אני עושה את הכל ממקום מאוד מאוד אישי, יש לזה גם מחיר לפעמים. אבל אני... זאת אומרת, שוב, אני לא איזשהו סטודיו ענק שמעסיק אנשים עם אומנם עכשיו יש מפיקה שעוזרת לי ועובדת איתי, אבל
אני... נעמיק בזה בהמשך.
אני מאוד ישירה, אני מאוד... לא יודעת, יש לי את הצורך הזה להיקשר נפשית לדברים, ואני חושבת שאנשים כנראה מרגישים את זה, שאני... שאני צריכה להרגיש, אז הרבה פעמים אני עובדת בהשראת יצירה של מישהו אחר, בדברים שאני עושה, והרבה פעמים מרגישים את האמפתיה שלי, את הסקרנות שלי, את הערכה שלי למה שהם עושים, את ההתעניינות שלי, זאת אומרת, אני ממש מגיעה ממקום של הצורך בשיתוף פעולה הזה, וכנראה שזה מקרין החוצה, כאילו חוץ מזה אין לי מה, זאת אומרת, לא יודע, את מאוד בגובה העיניים, אנשים מאוד בגובה העיניים, באמת, כאילו כולם. בכלל, אם אתה מדבר על גורי ועל דני סנדרסון, עם בתור דוגמה, וגם הבמאים שעבדתי איתם, תמיד היו מאוד סמכו עליי, ומאוד באו ממקום מעריך, וממקום של אוקיי, אני נותנת מה שאני נותן, ואת נותנת את מה שאת נותנת, וככה זה קרה שעם גורי... באמת אנחנו היינו מדברים גם על כל מיני משפטים קצרים שכתבתי, ואם הוא מאשר אותם, או כל מיני דברים כאלה, כי זה נהיה כבר מין איזושהי סימביוזה כזה, אחד עם השני משנייה. והיה עוד משהו שרציתי להגיד בהקשר הזה.
כן.
מה שרציתי להגיד זה, שמה שמצחיק זה לפעמים, ואני לא רוצה להכליל באמת לא, אבל כמו שאמרתי, עבדתי הרבה עם מוזיקאים, גם על עטיפות לדיסקים וכל מיני דברים כאלה, ולפעמים דווקא האנשים המאוד מאוד צעירים, או חסרי ניסיון, או אנשים שאתה עובד איתם, מקשים עליך הרבה יותר מאשר על אנשים שכן יש להם ניסיון, וכן דווקא הם מוכרים, או...
מקשים?
מקשים, כן. שוב, אני לא מכלילה. אני לא מכלילה, אבל זאת אומרת, עם העטיפה לאלבום ראשון, עם משהו שהוא כאילו מאוד הרי גורל למישהו מאשר... מישהו שכבר עשה דברים וזה. שוב, לא בהכללה, אבל אני אומרת שזה קיים.
הבנתי.
כן.
ממש מגניב. אז תספרי לנו רגע, מה זאת אומרת? יש לי מפיקה.
יש לי מפיקה.
רגע, אני רוצה לשאול משהו לפני המפיקה.
כן, אוקיי.
ואז נגיע למפיקה מתוך זה, אני חושב. אז את בעצם נפגשת עם לקוח.
כן.
שהוא הרבה פעמים כאילו גם יוצר בפני עצמו, ואתה אומרת לו, תראה, זה הפרויקט שבחיים לא עשיתי, ואני מושג כמה זמן דבר זה לוקח, ומה הסיפור, מה אני צריכה בשביל זה, וכמה זה ייקח, מה דעתך, ואז אומר, בסדר.
לא, זה לא ככה. זה לא.
אז רגע, אני אשאל את השאלה, למי שלא עקב. אם כל פרויקט הוא תמיד חדש ושונה וייחודי,
כן.
איך יודעים לתמחר את זה?
לא, אז כן, נכון. הפרויקט ראשון חדש וייחודי מבחינתי, מבחינת הקונספט שלו. לא מבחינת הטיים פריים וכאילו כל מה שהוא צורך מבחינה בירוקרטית. מי שפונה אליי בפועל, זה בדרך כלל איזשהו מפיק, מפיק פוסט או מפיק של הסדרה או משהו כזה, הוא פונה אליי, שואל אם אני פנויה ואם אני יכולה לבוא לפגישה, ואני מגיעה לפגישה, ואז אני מגיעה לפגישה, אוקיי? הוא כבר שולח לי פרקים, אז אני באה לפגישה בעצם, בדרך כלל אני באה מוכנה כבר, אוקיי? ואז אחרי שמסיימים את הפגישה, שהיא בעיקר מבוססת על קונספט, או בפגישה או אחרי הפגישה, מדברים גם על הדברים היבשים, זאת אומרת, על לוחות זמנים, מתי דברים צריכים להיות מוכנים, באיזה תאריכים, מתי הדדליין, עד מתי צריך להגיש את הפתיח, דברים מהסוג הזה, ואז שולחים הצעת מחיר כמובן, מאשרים אותה, ואז מתחילים לעבוד.
עד כה בסדר?
שהצעת מחיר גם יכולה להיות, לפעמים, יש מקומות שבהם היא דינמית, כי לפעמים צריכים עוד דברים, פתאום באמצע, אני יודעת מה.
השאלה היא איך עושים את הצעת מחיר? איך את יודעת להגיד?
אז אוקיי, הצעת מחיר זה דבר שמאוד מאוד קשה לעשות, דיברתי על זה עם מיכאל קודם, מאוד 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 קשה, אני בן אדם שהיה לו מאוד מאוד קשה להגיע למצב הזה שאני מצליחה ומבינה איך לגבות כספים בהתאם לזמן העבודה שלי וההשקעה שלי, ולכן באמת גם יש את עירית שהיא מפיקה והיא עוזרת לי, אבל בגדול, בעולם הפוסט אתה מחשב את הדברים על פי משמרת, זאת אומרת, כל משמרת יש איזשהו סכום מסוים, איזה מנעד מסוים של סכומים שאתה לוקח, ואתה מנסה לעשות איזשהו חשבון של כמה משמרות עיצוב, כמה משמרות אפטר, כמה משמרות עריכה אתה צריך, ואז אתה עושה את הערכה הזאת, וזהו. כאילו זה, הרבה פעמים אני עושה פרויקטים גלובליים, זאת אומרת, זה לא לפי שעה ולא ממש בדיוק לפי משמרת, אלא אנחנו לוקחים את מספר המשמרות, ואיכשהו לוקחים איזשהו סייפטי קטן, וזה הסכום שהפרויקט מוערך.
במילים אחרות את לא יודעת.
מה, אתה רוצה ממש סכומים?
אני לא רוצה להתקיד אותך אם את מסכימה.
לא,
את תתקיד
אותי.
אוקיי, את לא חייבת. מה שאני שואל זה, זה אם פרויקטים שהצד היצירתי בהם, הוא נעלם.
הוא נעלם במשוואה.
ויכול להיות שיקח לך 3 שעות לסדר, להבין כאילו מה הכיוון ולהתחיל לעבוד, ויכול להיות שיקח לך 3 ימים.
אתה סופג את זה.
לקרות שמשהו יקרה.
אתה סופג את התשובה, זה.
זאת התשובה, אתה פשוט סופג את זה?
ברור.
אני לא אוהב את זה. אני לא מתחבר לזה.
כאילו, מה זה אתה סופג את זה? עוד
מזה.
פעם.
ואז כאילו, אחרי 3 שעות או אחרי 20 שעות, הגעת לפתרון שיצריך ממך כמות משתנה של עבודה, כי יכול להיות פתרון שהוא, לא יודע, סטוק מורשות, שזה ארגזים של עבודה, ויכול להיות שפתרון שהוא פשוט לעשות 3 איורים ולעשות כל השעה כזה גרדיט וזזים באפטר. וזה אפשר לסתור את זה ביומיים.
לא, אבל עוד פעם, סטוק מורשן לא מוערך כמו פרויקט, לא יודעת מה, וידאו כזה או אחר, או יום צילום, תמיד כאילו יש המון אלמנטים שאתה צריך להוסיף, כאילו יש הרבה נקודות וכוכביות שמוסיפים. זה מאוד תלוי איזה סוג של, לא, אני אומרת, זה מאוד תלוי באיזה טכניקה אתה עושה את זה. אם אתה עושה את זה בסטופ מושן, שאתה עושה את זה בוידאו, ואז אתה צריך גם עורך, או שאתה מוציא יום צילום, ואז אתה צריך גם לתמחר יום צילום. יש כאילו כל מיני פרמטרים שצריך להעריך שם, אבל אתה סופג את זה, אני אומרת את זה מהבחינה הזאת של אני עושה איזושהי הערכת משמרות ממוצעת, אוקיי? אני אומרת, אוקיי, זה ייקח לי 5 או 6 משמרות עיצוב רק לעצב את זה, אוקיי? סבבה? יכול להיות שאני אצליח לעצב את זה ב2 משמרות. אבל בפרויקט הבא אני אעריך את זה אותו דבר וזה ייקח לי 8 משמרות. בגלל זה אני אומרת, אתה סופג את זה. כי אתה איכשהו כבר, אתה מבין את הממוצע ואתה מנסה לתמרן את עצמך בתוך הממוצע הזה. ושוב, אתה משתדל מאוד להוציא מעצמך את הדברים כמה שיותר מהר. אין מה לעשות. כאילו, אז תעבוד יותר קשה, תלחץ, יש הרבה לחץ. חץ בתוך הדבר הזה, כאילו אנשים מחכים. ואני הרבה פעמים, אני מודה שלפעמים השלב הזה הראשוני שלה להוציא את הדבר הראשוני ממך, אנשים מחכים לי. כאילו אני חייבת להגיד שלפעמים אני אומרת, אוקיי, אני צריכה עוד כמה ימים. אני חייבת, אני צריכה עוד קצת זמן. וזה לא מתומחר בעוד כמה ימים במהצעת מחיר. אני פשוט צריכה עוד קצת זמן. זה הכל.
כאילו
זה...
קשוח.
לא פשוט. כן, אבל אני אומרת לך שלפעמים יש את ה... אני חייבת להגיד, אפילו לדוגמה, בפאודה, זה בא מהר. איכשהו כאילו זה בא מהר. גם נגיד בפסיכולוגית איכשהו זה בא מהר. לא יודעת, היה איזשהו משהו וזה בא מהר, ויש מקומות שזה לא מגיע.
נראה לי שזה המקום של הפחד.
זה יכול להיות...
ההבדל בין לקח לי יומיים להגיע למשהו, לבין לקח לי 5 ימים, בסך הכל זה שלושה ימים, אבל זה 3 ימים של סטרס מטורף.
נכון. אני מודה. זה סטרס
נכון?
מטורף.
כן. כאילו, זה המקום שבו החוסר ודאות.
וגם אני חייבת להגיד, גם, זה מין קלישה של מרצים לפעמים, או כל מיני כאלה, יש את העניין הזה של הדוינג, של הלעשות.
כן.
היה לי, כאילו, היה לי פרויקט לא מזמן, שבאמת, זה היה לי ממש כמה ימים ספורים להעמיד שם משהו, היו לחוצים בטירוף, בטירוף, ואני... כבר היו לי את החומרים ואיכשהו, והלכתי לאפטר, והתחלתי לעשות כל מיני דברים, ואני רואה, זה לא טוב, זה לא טוב, זה לא טוב, זה לא טוב, אני הולכת לישון בהרגשה שזה לא טוב, וקמה בבוקר בהרגשה שזה לא טוב, ומה אני אעשה, וזה לא נראה טוב, והחומרים לא מספיק טובים, ואין לי חומר, ואין לי... ופשוט ישבתי על זה, וכל פעם הוצאתי גרסאות ורינדרתי אותם, ועוד גרסאות ורינדרתי אותם, וכאילו לא טוב, לא טוב, לא טוב, חיפשתי עוד... ופשוט כאילו תחנתי. עד שזה היה כאילו ראוי לפחות למשלוח ללקוח. ואז הלקוח אמר לי, סבבה. ואני כזה, מה? מה פתאום?
כמה כאב לב עברתי על הדבר הזה, ואז אתה אומר, שבסס...
זה היה די מוזר. כן, אז כאילו יש את הקטע הזה של כאילו... כאילו הפחד הזה אתה חייב להתגבר עליו כי אין מה לעשות, כאילו המפיקה מסמסת לך כל 10 דקות מה קורה, אני צריכה משהו, וכאילו אתה פשוט כאילו יושב עד שאתה כבר מוציא משהו וזהו, ויכול להיות שזה לא הדבר הכי טוב שעשית בעולם, אבל לפחות זה משהו, כאילו.
ואז הבאת מפיקה.
כן. לא, זה התחיל...
מה זה אומר להביא מפיקה?
לא, לא.
אני יודע שכבר הסברת לי, אבל
לא, המאזינים
לא איתנו.
זה התחיל בצורה מאוד מאוד ספונטנית, באמת. זאת מישהי מקסימה שכבר הכרתי אותה לפני
כן הצוות.
קצת. והיא גם מהצוות, והיא גם עבדה בעבר. קיצור, הכרנו. פגשתי אותה בגגה. אתה מכיר גגה? רוקדים? ריקוד, אימפרוביזציה, אוהד נערין, נווה צדק, סוזן דלל.
כן, כן, כן.
אז אני רוקדת גגה לפעמים, שזה מאוד כיף, ממליצה את זה, באמת, מאוד מומלץ בחום, משחרר. וזהו, היא עבדה לפני כן עם אורן גרין, ופגשתי אותה בגגה, ושאלתי אותה מה שלומו, ואז היא אמרה שעכשיו היא... בכלל החליטה ללכת על ייעוץ לכל מיני אנשים, ואמרתי לה, בואי ניפגש, כאילו מדובר על ייעוץ כזה כלכלי של הצעות מחיר.
מה זאת אומרת ייעוץ לכל מיני אנשים?
בעיקר ייעוץ של איך לנהל פרויקט, איך לנהל פרויקט, הצעות מחיר, תקציבים, כאילו דברים כאלה ארדקור שהם מעצבים שונים ואני שונאת מאוד.
די, אני רוצה לראיין אותה.
בכיף, אני
מגיעה. היא מעניינת, היא מגניבה?
היא מגניבה, מאוד.
כן?
חמודה, היום אני פוגשת אותה. כן, כן, היא מקסימה.
אורייט, אז אני אבקש את המספר שלך אחרי זה. טובת
לב, מקסימה. וזהו, והתחלנו להיפגש גם כל מיני דברים כאלה של איך את רוצה לנהל את העסק שלך, איזה סוגי פרויקטים היית רוצה לקחת, דברים מהסוג הזה, נפגשנו כמה פעמים, ואז פתאום קיבלתי פרויקט מאוד 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 מורכב, והייתי צריכה את העזרה שלה בפרויקט הזה. והייתי מאוד נידי, זאת אומרת, כאילו, אז מה אני צריכה לעשות פה, ומה את אומרת, כמה ניקח להם, וכמה זה, וכמה זה, ופתאום נוספים עוד פרמטרים, ועוד, זה הפרויקט הזה של הפסיכולוגית שהסתיים, שזה באמת כאילו לעשות עיצוב לסדרה שלמה, ולא רק לעשות פתיח. זה פרויקט מאוד מורכב, שרק הסתיים עכשיו, וזהו, והיא פתאום מצאה את עצמה, פשוט נשאבת לתוך האולם שלי, ועוזרת לי, ובאה איתי לפגישות, פגישות עם המפיקים, על תקציבים, על דברים כאלה, וזהו, ומפה לשם, כאילו, אני חושבת שהיא פשוט, פשוט ראתה את הנזקקות שלי, ואת חוסר העונים שלי, ורחמה עליי, והחליטה שהיא מצטרפת. וזהו, אז כאילו זה ברמת הפרילנס, זה פר פרויקט, זאת אומרת, כאילו זה לא לכל הפרויקטים. יש פרויקטים יותר קטנים, שאז אין צורך. רק לפרויקטים יותר גדולים, שאני זקוקה עוד לעוד צוות גם, שיעזור.
לא, אבל זאת אומרת שלא, כאילו, קודם כל זה שעושה את זה, זה מדהים.
מדהים, מדהים.
שמה פצצה. דבר שני, אמרת שהיא גם מגייס לך אנשים שיעזרו לך.
כן, כן, כן.
פרילנסרס.
כן. כאילו, מה זה מגייסת? יש אנשים גם שאני מכירה וזה, אבל היא יצרה את הקשר, והיא גם מבחינה כלכלית, כאילו, תיאמה איתם כמה משמרות, כמה זה, כמה זה.
וואו.
וואו, מדהים.
ואיך, כאילו, מה, כמה, איך זה עובד עם הכסף?
ואז, כאילו, אחוזים מכל, מהפרויקט עצמו. פשוט. כן.
את ממליצה?
מאוד. תראה, אני באמת בן אדם מאוד מפוזר בקטע הזה, אני מאחרת להגיש דברים לרואי חשבון, אני כאילו, אני לא שילמתי ארנונה כבר חצי שנה, מי אביבים מתקשרים אליי כי יש איזה... זאת אומרת, אני בן אדם שאין לי את זה, באמת כאילו קשה לי עם זה מאוד. ובשבילי זה משהו שהוא פרייסלס, לקחת עזרה מהסוג הזה, באמת.
וואי, לגמרי. כן. ואני גם לגמרי רוצה לדבר איתה.
כן,
כי נראה לי יש לה גם פרספקטיבה מעניינת.
מאוד, מאוד, מאוד. יש לה המון ניסיון, והיא מקסימה. עירית, אני אוהבת אותך.
מירב.
אני מקווה שאנחנו נדבר על מוזיקה מתישהו.
בוא נדבר על מוזיקה. מה את רוצה לדבר על מוזיקה?
סתם. לא יודעת למה אמרתי את זה, אבל אני חושבת שאני מנסה לזמן לעצמי יותר מקומות שבו המוזיקה יותר נוכחת בחיים שלי. כאילו, אני עושה מוזיקה יותר נוכחת בחיים, כאילו, יותר נוכחת בחיים שלי.
שזה כאילו אולי יעד הבא כזה.
כן, זה תמיד יהיה יעד משני, לצערי, כי צריך להתפרנס וצריך לעבוד. וכאילו, צריך לעשות את הדברים שצריך. ואני מקווה שיהיה לי מספיק זמן בחיי העצמאים בשביל...
תגידי, לפני שהבאת את עירית, עירית, נכון?
כן.
שתעשה לך את הצדדים הטכניים והמסע ומתן של הדברים. כשדיברנו, אמרת שכאילו אין איפה ללמוד איך עושים, איך מתמחירים, איך מקבלים, איך עובדים.
נכון.
ואת עשית איזשהו מחקר על זה.
לא, מה, כאילו, מה שחשוב לי להגיד או להזדהות עם הרבה מאוד מעצבים והרבה מאוד אנימטורים ואנשים מהתחום שלנו, זה שבאמת מאוד מאוד קשה לתמחר, אין לך עם מי להתייעץ. זאת אומרת, אחד על אחד לפעמים כן, אבל אנשים מאוד שושואיסטים כשזה מגיע לכסף. וגם אני, זאת אומרת, בכל שנותיי לא היה לי מי להתייעץ. זאת אומרת, יש לי אולי חבר מעצב אחד שמדי פעם היינו מתייעצים, אחד עם השני, ממש ממש בקטנה. אני אפילו לא, אני גם לא מדברת על ייעוץ ארטיסטי, זאת אומרת, על ייעוץ אמנותי, שזה בכלל, לפחות אצלי, אני כאילו באיזשהו מקום מאוד סוליסטית, ולא רק שאני סוליסטית, אלא באמת הרגשתי שכאילו אין לי באמת עם מי לחלוק... את ה... זה כשאני מדברת על כאילו ייעוץ אומנותי. אבל שוב, העניין הזה של הכסף, באמת חשוב שיהיה לאנשים יותר עם מי להתייעץ, ושהם יבינו כמה דברים אמורים להיות מתומחרים. כמובן ששוב, כמו שאמרתי, יש המון פרמטרים, ויש גם את הפרמטר של הניסיון, שבאמת הניסיון הוא חשוב, ויכול להיות שהדברים לא, כאילו לא יתמחרו אותו דבר, מאדם אחד למשנהו או משהו כזה, אבל כן, זה משהו שחסר, זה משהו שחסר, כל העניין הזה של ההתנהלות, כל העניין הזה של הכספים, כל העניין הזה, כל העניין העסקי. אני חייבת להגיד שגם אני עדיין מרגישה בתולה בקטע הזה, אני עדיין כאילו לא מרגישה שאני על זה, אבל אני כן מרגישה שאני מצליחה לתמחר את הפרויקטים שלי לפי הרבה יותר טוב ממה שהייתי מתמחרת בעבר. וזהו, בוא נקים איזה פלטפורמה שתעזור.
זו שאלה שאני חושב עליה המון. איך אפשר להקים פלטפורמה שבה כל השושואיסטים יכלו לדבר על דברים.
כן.
כאילו איך, כי נגיד יש דוגמאות של מי...
אולי קבוצה בוואטסאפ.
יש דוגמאות מתעשיות שונות, שבהם אנשים פשוט מציגים את הנתונים שלהם בלי לפחד, כאילו. אומרים ככה רווחתי חודש.
כן.
זה מה שעשיתי, זה מה שפה עושים ברייקדאון. והמעצבים לא עושים את זה. וכל פעם שאני, כאילו יש לי איזשהו חלום, שכאילו בעתיד, כשהפודקאסט הזה יפורסם, ואנשים יבואו והתחננו כאילו לבוא להתראיין פה, אז אני אגיד להם, בסדר, מי שבא, חייב לעשות ברייקדאון על כל השיטות של התמחור שלו ומה הוא עושה. עד אז, אני כאילו...
נשלח לך PDF במייל.
עד אז, אז אני כאילו פשוט שואל אנשים לפני, אם אפשר לדבר על כסף.
כן.
והרבה פעמים כמו אומרים לי, לא, זה לא מתאים. כאילו לא, אפשר לדבר על כסף בכללי, אפשר לדבר על תמחורים, אבל לא על סכומים ספציפיים.
כן, אני לא יודעת למה... כאילו, הנה, גם אני לא ממש מרגישה נוח, כאילו, לנקוב בסכומים מסוים, כאילו, לנקוב בסכום. לא יודעת, זה באמת משהו שגורם לך להתפתל משום מה. אבל כאילו, גם אני שואלת את עצמי את השאלה הזאת.
כאילו, למה? זה הקושי שם. כן, כאילו, בוא נפתח כן. פלטפורמה שבה נדבר על זה, אבל אף אחד לא רוצה לדבר על זה. אז כאילו, מי ידבר שם?
אבל אם כולם ידברו על זה, אז...
כן. צריך איזה משהו ביניים.
כן, כן. היה משהו שאני רציתי אפילו לשאול אותך, אם יש לך שאלה על זה.
כן.
על העניין של ה... של להיות, כאילו על העניין של להיות סטודנט. להיות, כאילו, העניין הזה של סטודנט, מרצה או חוויית הלמידה או משהו כזה. כאילו, זאת אומרת, זה תמיד מאוד, נגיד, אני מלמדת כבר כך וכך שנים, והעניין הזה של הללמד, מבחינתי, גם האמת, כמו שאני חווה את הפרויקטים, זה מרגיש לי כאילו כל שנה אני מתחילה ללמד. שנה ראשונה, פעם ראשונה. ותמיד מאוד מעניין אותי גם איך הסטודנטים חווים אותי, וגם אם נגיד אני מצליחה להדליק אותם על הדברים מספיק, בגלל שיש באמת כל כך הרבה סטרס במקצוע הזה ובלימודים, הרבה פעמים הדברים האלה כאילו הולכים לאיבוד בדרך. ולי מאוד חשוב שיהיה לאנשים את החוויה שלי הייתה בויצו. שזאת הייתה חוויה של משהו שהוא מאוד מחבק ומאוד מעריך ומאוד נותן איזשהו פוש קדימה ומאוד מקבל ומאוד נותן, מאוד סבלני. וזה לא תמיד ככה. במערכת אני מתכוונת.
תקשיב, זה נשמע כמו חלום. כי זה ממש 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 ההפך המוחלט ממה שהרגשתי בשנקר.
אני שומעת את זה הרבה, אבל כאילו באמת כאילו מעניין אותי, לפחות אני עם עצמי בתוך הקורסים שאני לבד בהם ולא עם עוד מרצה, מאוד מנסה להיות לפחות בגובה העיניים, לפחות באיזשהו מקום ש... כאילו ש... מאוד הייתי רוצה שהסטודנטים ירגישו שאני איתם, שאני גם מזדהה איתם, כאילו מכל הדברים שעברתי בעולם הזה.
מה השאלה?
לא יודעת אם יש שאלה, אני חושבת שזה מין תהייה לקראת תחילת השנה, כאילו השנה מתחילה עוד מעט, אולי זאת לא שאלה, אולי אתה יכול להאיר את עיניי.
אז אני יכול, אולי אני יכול להציע לך. כי החוויה
שלך יחסית טריה.
בתור מי שחווה את זה בקיצוניות שלו, שאם את רוצה שזה יעבור, את צריכה כאילו להילחם, ולהפוך הרבה הרבה מה... מהחוויה של, מהכבר חוויה של, של הסטודנטים, כן. מהמרצים שלהם,
זהו, אולי הם מגיעים בשנה ג' ודל.
אלא איך מגיעים בשנה ג' אחרי שכבר חברו שלוש שנים של...
ודל.
אז אם את רוצה להפוך את, את השיעור שלך לאיזשהו מקום שהוא כזה נעים ובטוח, ושכולם ידעו שהם בסדר, לא משנה מה, ואם גם יקבלו ציון לא טוב, אז זה רק ציון לא טוב באחד הקורסים, אז צריך ממש להשקיע בזה, וממש להגיד את זה במילים אפילו, ואת צריכה להילחם בשלוש שנים של חינוך הפוך.
כן, אתה יודע, אתה נמצא בתוך איזושהי מערכת אתה שם, אתה בסך הכל רוצה לתת משהו מעצמך. כאילו, ככה אני מרגישה. אני רוצה לתת לכם משהו מעצמי, ואני גם מרגישה שזה מעט, זה לא הרבה, אתה יודע, זה קורס. כן. כאילו, זה לא המון, אין המון זמן, כל נורא לחוץ, 3 שעות, אין זמן.
כן. אז נראה לי, אם זה משהו שחשוב לך לעשות, אז ממש צריך לתקשר את זה בצורה הכי כאילו, גלויה בוטה.
כן.
כי את לא רק אומרת, אני אעשה את הקורס שלי סביבה נוחה, אני גם צריכה להילחם בתבניות שלהם בראש.
תמיד כשאני נכנסת לכיתה בשיעור הראשון, בסמסטר, אני בהלם מוחלט. אני לא יודעת מה להגיד, אני מגמגמת.
כן.
זה מוזר, אבל כאילו ככה זה. כאילו רק לאט לאט אתה מנסה לגרום לאנשים להבין מה אתה רוצה מהם.
כן. זה מיוחד שאת מרגישה כל דבר שאת עושה את הפעם הראשונה.
כן. הנה, גם מה שאנחנו עושים עכשיו אני עושה פעם ראשונה, אבל באמת.
את מה זה זורמת? כאילו, את ממש נראה כאילו את רגילה לזה.
לא, זה כמו שיחה אצל הפסיכולוג.
כן.
כן. נחמד.
אז במה נסיים?
אפשר לסיים בשיר?
כן.
אתה יכול לשים להם שיר?
אני יכול.
כן?
כן, אני יכול. אני אשמח ואנחנו נעשה את זה, אבל יש לי שאלה ששמרתי לסוף. מרב, אם היית, שאני שומר את זה מאיזשהו פרק שהיה מוצלח, אם היית יכולה להגיד לעצמך של פעם, שהתחלת, משהו, טיפ, עצה, שהייתה חוסכת לך הרבה כאב לב וכאב ראש. What would that be?
וואו. שאלה מצוינת, שאלה מצוינת. חוץ מכאילו יהיה בסדר? כזה מין.
משהו יותר ספציפי מי יהיה בסדר.
כן, אני לא יודעת מה להגיד לך על זה. אני באמת לא יודעת. אני כאילו לא יכולה לחשוב על שום דרך לקצר את הדרך שעברתי. זאת אומרת, כאילו לתת לעצמי טיפ, אוקיי, אם תעשי ככה וככה, אז את תגיעי למה שאת רוצה הרבה יותר מהר. לא. לא. יכול להיות שאולי הייתי אומרת לעצמי, תשמרי לך כסף בשביל לנסוע לחול כל שנה.
אוקיי.
אבל, כן. אבל בטח לא הייתי עושה את זה כמו שעכשיו.
לא הייתי עושה את זה?
לא. כי אני לא יודעת לשמור על כסף.
וואי, זה גם אישיו.
כן.
טוב, מרב. זה טיפ טוב.
אני מקווה, כן.
אני יכול להגיד שאני עושה את זה. לא בדיוק.
תיסעו, אבל תיסעו.
מנצלים הזדמנויות. כן. כל פעם שיש הזדמנות
שלנו. יש עוד דבר.
כן.
התואר השני בחול שתמיד רציתי לעשות. גם. זה נגיד פספוס לדעתי. ממש. חבל לי שזה לא קרה. עכשיו זה לא קרה, אבל... אם אתם במקום כזה שאתם מתלבטים, אז תלכו על זה.
וזה לא יקרה?
אני בספק עם שתי ילדות קטנות. אבל never say never.
לגמרי.
כן.
טוב, אז נראה לי נסיים ב-never say never.
ונשים להם שיר.
כן, אז תודה רבה שבאת.
תודה.
הייתה שיחה ממש כיפית, והמון דברים שלמדתי. ואנחנו אפילו נסיים בשיר. איזה שיר אנחנו נסיים?
לא, אני מנסה לחשוב, מה נשים? אוקיי, בוא נשים את השיר הזה, שבגלל שהמחווה הזאת לרוברט ווייט נתקעה אצלי חזק בלב, אז אחד מהשירים שעשינו היה את Last Time Free. של רוברט ווייט.
Last Time Free.
כן.
טוב, מרב, אז תודה רבה שבאת. היה ממש כיף ומעניין. ונראה לי נסיים בשיר מהמחווה לרוברט ווייט.
לגמרי.
יאללה, אז
בוא נסיים. תודה לכם.
תודה לכם.
תודה לך, מיכאל.
כיף למיקרופון. יאללה.
היה פצצות.
רוברט ווייט.